אנחנו בסוגיה של ספק בסטטיסטיקה. בפעם הקודמת דיברתי על הסתברות מותנה ונתתי את הדוגמה של תסמונת מינכאוזן, עשיתי את זה קצת מהר, אני רוצה טיפה לחדד שם את הדברים, כי זה גם ישמש אותנו בהמשך. המושג של הסתברות מותנה בעצם מבוסס על הרעיון שכאשר אנחנו קובעים הסתברות של אירוע כלשהו, זה תלוי בכמות המידע או באיזה מידע יש בידינו. רמות שונות של מידע שבידינו יכולות לשנות את ההסתברות של אירוע מסוים. כן, הדוגמה שהבאתי, אם אתה שואל מה ההסתברות שתצא בהטלת קובייה, תצא התוצאה 2. אז אם אין לך שום מידע, אז ההסתברות בקוביה הוגנת, אז ההסתברות היא שישית. אבל אם אתה יודע שהתוצאה שיצאה הייתה זוגית, אז ההסתברות שיצא 2 היא שליש. בגלל שאני כבר יודע שהתוצאה היא זוגית, זה אומר שיש רק 3 תוצאות אפשריות ולא 6. 2, 4 או 6. בהנחה שהקוביה הוגנת, אז ההסתברות של 3 התוצאות האלה היא אותו דבר, ולכן כל אחת מהן ההסתברות שלה היא שליש. ואת הדבר הזה מכנים הסתברות מותנה. מה זאת אומרת? אני יכול לשאול מה ההסתברות שיצא 2, זה הסתברות רגילה. אני יכול לשאול מה ההסתברות שיצא 2, בתנאי שאני יודע שהתוצאה הייתה זוגית. זה הסתברות מותנה. תמיד הסתברות מותנה זה הסתברות לאירוע מסוים, בהינתן מידע נתון. מה ההסתברות של האירוע הזה והזה, בהינתן שיש לי מידע כזה וכזה. בדרך כלל המידע בסך הכל מה שהוא אומר זה מסלק לי כמה מהאירועים האפשריים שהוא אומר שהם לא קרו, ומשאיר כמה אפשרויות בין האירועים שכן קרו. אז לכן זה בעצם המושג שנקרא הסתברות מותנה. עכשיו דיברתי על התסמונת מינכאוזן ואמרתי שמה בעצם ש כן שם היה הדיון היה לא אחזור על תסמונת מינכאוזן, אני אחזור על העניין של הדיאגנוזה הרפואית, כי זה יותר טוב מבחינתי כדוגמה למה שאני רוצה להגיד. נגיד שיש לנו בדיקה רפואית שהאמינות שלה היא 99%. זאת אומרת, היא מפספסת אחוז אחד מהמקרים, היא מוציאה תוצאה שגויה באחוז אחד מהמקרים, ואני מניח שזה עובד לשני הכיוונים, false positive או false negative. זאת אומרת, יש אחוז אחד שחולה יצא בריא, ואחוז אחד שבריא יצא חולה. זאת אומרת, הטעות לשני הכיוונים היא אחוז אחד. עכשיו, הרופא שולח אותי לעשות בדיקה למחלה כלשהי, שהוא חושד שיש לי אותה, ויצאתי חולה. השאלה, מה הסיכוי שאני באמת חולה? אז בהסתכלות הראשונית, כי אני לא אחזור כבר לשאול אתכם וזה, כבר דיברנו על זה פעם קודמת, בהסתכלות הראשונית מיד אנשים אומרים 99%, זאת אומרת הבדיקה היא אמינה ב-99%, אז אם היא אמרה שאני חולה, 99% שאני חולה, אבל זאת טעות. אי אפשר לענות על השאלה הזאת מה הסיכוי שאני חולה, אלא אם כן אני יודע את הנפוצות של המחלה הזאת באוכלוסייה. תן דוגמה, נגיד שיש לי מחלה שמופיעה באחד למיליון באוכלוסייה. אוקיי? נגיד שיש לי מדינה, לא יודע מה, של 10 מיליון אנשים, אז יש 10 חולים. אז נגיד שיש לי ההסתברות, הנפוצות, לא ההסתברות, הנפוצות של המחלה היא 1 למיליון. אוקיי? עכשיו בואו נעשה את החשבון, בהנחה שאני שולח את כל המיליון האלה לעשות את הבדיקה. מה תהיינה התוצאות? אז התוצאות תהיינה כאלה, או, אתם יודעים מה, בואו נעשה את זה אחרת, נגיד שזה 1 למיליון, אני שולח את כל 10 מיליון התושבים של המדינה לבדיקה. 100 מיליון. ניקח מדינה של 100 מיליון, פשוט המספרים יוצאים יותר נוחים. ניקח מדינה של 100 מיליון אנשים, מתוכם 100 חולים, אוקיי? עכשיו אני שולח את כולם לעשות בדיקה, את כל 100 מיליון. רק בשביל לעשות את החישוב. מה יצא שם? אז ככה, מבין 100 החולים, הבדיקה תיאתר 99 ותקבע שהם חולים, על אחד היא תפספס, נכון? כי אחוז אחד היא מפספסת, אז אחד מהמאה החולים יצא בריא. מתוך שאר האנשים, שהם כולם בריאים, יש 10 מיליון כאלה, 10 מיליון פחות 100, אבל זה, נגיד בקירוב זה 10 מיליון, אז מתוכם, כיוון שהאמינות של הבדיקה היא 99%, מתוכם יצאו 100,000 חולים. מאית מתוך 10 מיליון זה 100,000 חולים, שהם כמובן בריאים, זו טעות, אבל אחוז אחד של טעות מתוך 10 מיליון בריאים, 100,000 יצאו חולים וכל השאר יצאו בריאים, זאת אומרת זה אחוז גבוה, 99% היא צודקת, אבל מספר החולים שנגלה שם הוא 100,000. אז אם העברנו את כל האוכלוסייה בבדיקה הזאת, כמה חולים סך הכל קיבלנו? 100,000 באחד. סליחה, 100,000, רגע, סליחה, 100,099, נכון? קיבלנו 99 מתוך 100 חולים הם חולים, ו-100,000 מתוך הבריאים גם יוצאים חולים. אז זה 100,099, 100,100, אוקיי? מתוך ה-100,100 האלה, כמה באמת חולים? 100. 99 אלה שהם באמת חולים. ה-100,000 הם בריאים שיצאו חולים בגלל טעות הבדיקה. אז בעצם יש לנו 100 מתוך 100,000 שהם חולים, הסיכוי שאני חולה הוא 1 ל-1,000. שימו לב, אני, כן, רק 1 ל-100,000 מבין אלה שיצאו חולים, הוא באמת חולה. בסדר? חשבון ברור, זה חשבון פשוט. Okay? בבדיקה יצאו 100,000 חולים, שמתוכם יש רק 100 שהם באמת חולים, כל השאר זה פשוט false positive, אוקיי? אז לכן בעצם, אם אני שואל מבין החולים, מבין אלה שיצאו חולים בבדיקה, כמה באמת חולים? 100 חלקי 100,000, זאת אומרת 1 ל-100,000. 1 ל-1,000, סליחה. אוקיי? אז שימו לב מה קרה פה. שלחו אותי לבדיקה שהאמינות שלה היא 99%. יצאתי חולה. מה הסיכוי שאני באמת חולה? 1 ל-1,000, 0.1%. זניח, זאת אומרת, אני יכול פשוט להתעלם בגסות וללכת בשמחה הביתה לעשות חיים. אין שום, לא צריך להיות מוטרד מתוצאות הבדיקה הזאת, כשהבדיקה היא אמינה ב-99%. למה זה? בגלל שהמחלה שאותה אנחנו מנסים לבדוק היא מחלה נדירה. ואמרתי את זה, הסברתי את זה דרך המשל של הרשת והדגים, כאשר אני רוצה לדוג דגים קטנים, החורים של הרשת שבה אני משתמש צריכים להיות קטנים יותר מהגודל של הדגים. לכן גם אם יש לי רשת מאוד עדינה, עם חורים מאוד מאוד קטנים, זאת אומרת איכותית מאוד, אם אני עוסק בדגים שהגודל שלהם יותר קטן מהחורים האלה, האיכות של הרשת לא תעזור, אני לא אתפוס את הדגים. עכשיו, בדיקה זה בעצם איזשהו סוג של רשת, אני מנסה ללכוד דג, כן? מי חולה? זה, במשל, כן? זה כאילו הדג. עכשיו, אם יש מעט מאוד חולים, כאילו אחוז החולים הוא מאוד מאוד קטן, אז איכות הבדיקה צריכה להיות עצומה, כדי שלבדיקה תהיה משמעות. והיחס הוא תמיד אמינות הבדיקה מול נפוצות המחלה. אוקיי? אם יש אחוז אחד של טעות בבדיקה, הבדיקה יכולה להיות רלוונטית למחלה שנמצאת באחוז אחד מהאוכלוסייה. אז אם יצאתי חולה, יש סיכוי משמעותי שאני חולה. חצי. אבל לא משנה, סיכוי כבר משמעותי, אי אפשר להתעלם ממנו. אוקיי? ואת הסדרי גודל הקובעים פה, זה נפוצות המחלה מול אמינות הבדיקה. עכשיו, מה כל כך...
הרב, הרב, כן? הרב, אבל בעצם אני מסכים לגמרי כמובן עם הרב, אבל בעצם ההטעיה פה שהייתה זה הכינוי המושגי של אמינות הבדיקה. הרב, אמינות הבדיקה והמשיך ככה, אבל זה לא אומר שזה נכון ככה להגדיר אמינות של בדיקה, יש רגישות, אבל יש גם ספציפיות, פוסט נגטיב, פוסט פוזיטיב. המונח הוא קובע פה, להגיד אמינות הבדיקה בעצם.
אני מסביר את זה עכשיו. בעצם מה שעומד פה בבסיס העניין, זה הסתברות מותנה. למה? כי כשאני דן באמינות של בדיקה, מה פירושו של הנתון הזה? מה זה אומר שהבדיקה אמינה ב-99%? אז הסברתי את זה קודם. זה אומר שמתוך 100 חולים, 99 התגלו נכון. או מתוך 100 בריאים, גם 99 יימצאו באמת בריאים. אוקיי? זה המשמעות של אמינות הבדיקה. בואו ננסח את זה בשפה
של... אבל אם היה, אם הרב היה מגדיר את אמינות הבדיקה כדיוק שלה לזהות את הבריאים, אז היה תוצאה אחרת.
אני מסביר, שנייה, אני אגיע לזה. אז האמינות של הבדיקה מוגדרת בהינתן שיש 100 חולים, או בהינתן שהבן אדם חולה, מה הסיכוי שהבדיקה תגלה את זה? זה נקרא אמינות של בדיקה, כך בודקים, אוקיי? זה משמעות הפרמטר הזה שנקרא אמינות הבדיקה. אמינות הבדיקה פירושו, ההסתברות המותנה, בהינתן שהבן אדם חולה, מה הסיכוי שהבדיקה באמת תעלה שהוא חולה? אוקיי? שזה בעצם הסתברות מותנה בין שני אירועים. אירוע אחד, הבן אדם חולה, אירוע שני, הבדיקה מוציאה אותו חולה. וההסתברות המותנה מנוסחת כך, ושימו לב, זה עדין מאוד. ההסתברות, האמינות של הבדיקה מוגדרת בכיוון הזה, וכך מגדירים אותה, שאם הבן אדם חולה, מה הסיכוי שהבדיקה תוציא אותו חולה? זו ההגדרה של הפרמטר הזה, אמינות הבדיקה. למה מגדירים אותו כך? פשוט בגלל שכך בודקים את זה, כך בודקים את הבדיקה, אני מתכוון. איך בודקים את הבדיקה? לוקחים אנשים שאנחנו יודעים שהם חולים בכלים אחרים, לא משנה מה, ואני בודק, מעביר אותם את הבדיקה, ואני רואה על כמה מתוכם היא צודקת, אוקיי? אז זה מראה לי מהי אמינות הבדיקה. אבל שימו לב, כשאני הולך להיבדק, ויצאתי חולה, ועכשיו אני שואל את עצמי, מה הסיכוי שאני באמת חולה? זאת שאלה הפוכה בדיוק. זאת הסתברות מותנה הפוכה. בהינתן שהבדיקה הוציאה אותי חולה, מה הסיכוי שאני חולה? בואו נעשה את זה בצורה קצת יותר ברורה, אני פשוט אכתוב לכם את זה. תראו. אני מגדיר את שני האירועים. אחד מהם, אירוע אחד זה שאני חולה, יצאתי חולה בבדיקה. אוקיי? זה אירוע בי. עכשיו, אמינות הבדיקה מוגדרת כך. זה הסתברות, קוראים זה P, probability, כן? של B בתנאי A. רואים או שזה קטן מדי? תודה? מה הכוונה? תראו, אני אתרגם. P זה probability, הסיכוי של אירוע B בתנאי שידוע A. בהינתן שידוע שאני חולה, מה הסיכוי שאני אצא חולה בבדיקה? בי, אוקיי? כך מסמנים את זה. עכשיו, השאלה שאותה אני שואל אחרי שנבדקתי, היא השאלה הפוכה. אמינות הדיאגנוזה, נקרא לזה ככה, אוקיי? אמינות הדיאגנוזה מוגדרת בי של A בתנאי B, ולא פי של B בתנאי A. למה? כי אמינות הדיאגנוזה בעצם אומרת, בהינתן שיצאתי חולה בבדיקה, בי, זה הנתון. ועכשיו אני שואל את עצמי, מה הסיכוי שאני חולה? זה A. אז פה זה לא P של B בתנאי A, אלא P של A בתנאי B. זאת שאלה אחרת לגמרי. ומתברר שאם הבדיקה, אם המחלה שבה אני עוסק היא מאוד נדירה, אז יש הבדל מאוד גדול בין המספר הזה למספר הזה. המספר הזה הוא 99%, 0.99, והמספר הזה הוא 1 ל-1000, 0.001. הבדל דרמטי, אוקיי? כשאנחנו, כל הסקאלה שלנו היא בין 0 ל-1, צריך להבין. אז 0.001 זה כמעט ב-0, ו-0.99 זה כמעט ב-1. הם ממש בשני קצוות מנוגדים לגמרי. אין שום קשר בין שתי השאלות האלה, למרות שזה נראה במבט ראשון מאוד דומה. כשאומרים לי שהבדיקה היא אמינה ב-99%, אז מיד אמרו, טוב, אם נבדקת, אז כנראה שאתה חולה, 99% שאתה חולה. טעות, טעות גדולה. ולכן, הנקודה, מה ששאלת קודם, זה לא תלוי בהגדרה של המושג אמינות הבדיקה, כי ככה מוגדרת אמינות הבדיקה, זה הנתון שנותנים לי עם בדיקות. ככה היא מוגדרת. ברור שאם אני יודע מאיזושהי צורה את אמינות הדיאגנוזה, אז אין בעיה, אני פשוט יודע את התוצאה, לא צריך לשאול את עצמי. אבל בהינתן שיש לי את אמינות הבדיקה, ואני שואל מה אמינות הדיאגנוזה, התשובה היא שאין דרך לדעת. תלוי מה הנפוצות של המחלה. עכשיו, כמובן, וזה, אני חושב שהזכרתי את זה, אם יש לי איזשהן אינדיקציות אחרות לכך שאני חולה, נגיד שהרופא שולח אותי לעשות את הבדיקה הזאת, בדרך כלל לא שולח אותי סתם. לפעמים כן, לפעמים שולחים את כל האוכלוסייה לעשות בדיקת קורונה. לא משנה אם יש לך תסמינים או לא. אבל, ואז באמת זה מה שזה שווה. אבל אם באמת שולחים אותי כי יש לי איזשהן תסמינים שמחשידים, כן, שנותנים איזושהי אינדיקציה שהמחלה פה, ולכן צריך לבדוק. זה כבר עולם אחר לגמרי. למה? כי ברגע שיש לי תסמינים מחשידים, זה אומר שבעצם מספר החולים מבין האנשים שיש להם תסמינים, הוא כבר הרבה יותר גבוה מאשר האחד למיליון שדיברתי עליו קודם. מבין אלה שיש להם תסמינים, מספר החולים נגיד הוא חצי. אז עדיין צריך לעשות את הבדיקה כדי לדעת אם אני חולה או לא, אי אפשר לדעת בוודאות. אבל ברגע שהנפוצות של המחלה היא כבר חצי, לא אחד למיליון, היא חצי, אז בדיקה של 99% היא מצוינת. ולכן חשיבותם של תסמינים, למרות שהם לכאורה, אומרים לך 50% שאתה חולה, זה נשמע כמו משהו לא מאוד משמעותי, זה דרמטי. זאת אומרת, אם יש תסמינים שהופכים את האחוז שבו אני חולה מ-1 למיליון בכלל האוכלוסייה, ל-1 ל-10, או לחצי, זה עוד יותר טוב, אבל אפילו 1 ל-10, בדיקה של 99%, של אמינות בדיקה 99%, נותנת תוצאות מצוינות. ולכן זה מאוד תלוי בשאלה אם יש לי תסמינים. אותו דבר דיברתי על השלכות בראיות במשפטיות. כן? שופט רוצה לדעת האם ראובן רצח את שמעון. אתם מביאים לו ראייה בעוצמה שבאיכות של 99%. בהגדרה הזאת, פי של פי בתנאי. אוקיי? עכשיו, הראייה מראה שראובן רצח את שמעון. מה הסיכוי שראובן באמת רצח את שמעון? אותו דבר, שימו לב. איכות הראייה מוגדרת בהנחה שראובן רצח את שמעון, הראייה הזאת תמצא שהוא באמת רוצח. נגיד ראיית DNA, לא משנה מה. אוקיי? לעומת זאת, אמינות הדיאגנוזה, בהקשר הזה, זה בעצם אמינות הפסק. בהנחה שהוא נמצא בפסק רוצח, מה הסיכוי שהוא באמת רוצח? שאלה אחרת לגמרי. עכשיו, אם מספר הרוצחים בכלל האוכלוסייה הוא מאוד מאוד קטן, אז יש לי ראייה מצוינת, היא לא שווה כלום. אפילו שהראייה היא ברמה של 99%, היא לא שווה כלום. מספר הרוצחים באוכלוסייה, נגיד זה 1 למיליון, והאיכות של הראייה זה 99%, ואם מצאתי שיש ראייה נגדי שאני רוצח, הסיכוי שאני רוצח הוא 1 לאלף. אין סיכוי שאני רוצח. כן, זה מאוד חשוב לרופאים ולמשפטנים להבין את הדברים האלה היטב. מה שקורה, שגם בעולם המשפטי יש סימפטומים, כמו במחלה, ואתה היית בסביבה, היה לך מוטיבציה, היה לך את היכולת, כן, כל האגדות האלה על המשפט הפלילי, אז אתה צריך הזדמנות, צריך את היכולת וצריך את המוטיבציה. אז בהנחה שכל אלה מתקיימים, עכשיו כמה אנשים כאלה יש? 5. אחד מהחמישה האלה הוא רוצח, הוא הרוצח, אוקיי? נגיד לצורך הדיון, אחד לשלושה. עכשיו, כרגע אם יש לי ראייה באיכות של 99%, אין בעיה, כי זה אחד משלושה, זה לא אחד למיליון. אחד למיליון, אם אני שואל מה הרוצחים בכלל האוכלוסייה. אבל כשיש לי אינדיקציות אחרות, אז זה מצמצם את הקבוצה רק לאלה שיש להם את האינדיקציות האלה. מתוכם זה כבר 1 ל-5, זה כבר נפוצות גבוהה כבר. אז ראייה באיכות של 99% היא מצוינת. בסדר?
הרב, מעניין שסתם, אני אומר, אולי בצחוק, במים המערירים שעושים, אז בסוטה, כן? להבחן את הסוטה, אז שמשקים אותה את המים המערירים, אז דווקא חזן אמרו, כשרבוע מנעפים, אז בטלה. דווקא לכאורה הם היו צריכים להגיד להפך, רבוע מנעפים, אז אמינות הבדיקה תעלה.
לא, בגלל שכשרבוע מנעפים, זה לא בגלל שהראיה הפכה להיות פחות טובה, אלא כי לא רצו לעשות את זה.
ברור, אני סתם אומר את זה.
טוב, בכל אופן, אז מה שקורה פה עכשיו, אז אוקיי, איך אני יכול לדעת את הקשר בין הנתון הזה לבין הנתון הזה? לגבי בדיקות או לגבי ראיות משפטיות או לגבי כל דבר אחר, אנחנו עוד נראה דוגמאות נוספות לדברים האלה. אני רוצה לדעת איך, אם אני יכול לקבוע באיזושהי צורת הקשר, מתברר שאני יכול, זה מה שנקרא נוסחת בייס. ונוסחת בייס מבוססת על הרעיון הבא. סליחה שקצת פורמליזם, אבל זה לא פורמליזם מסובך. אני מניח שפה לא צריכות להיות בעיות לעקוב אחרי זה. יו, אני כותב עכשיו את ה... יו. אוקיי, הדבר הזה, P של B בתנאי A כפול P של A. אוקיי? מה משמעות הביטוי הזה? שימו לב. הביטוי הזה בעצם אומר, זה הסיכוי ל-A וגם B. כן? הסיכוי שהיה A כפול הסיכוי שבהינתן A קרה גם B, זה בדיוק הסיכוי שקרה A ו-B. אוקיי? אני אומר, אני מתחיל עם A. בוא נגיד, מה הסיכוי שהיה A? בהינתן הסיכוי שהיה A, מה הסיכוי שגם קרה B? המכפלה של שני אלה זה בדיוק הסיכוי לזה שקרה גם A וגם B. אוקיי? למשל, בהקשר של המספר 2 בקוביה, אז אני שואל, מה הסיכוי שיצא 2 בהינתן שהתוצאה היא זוגית? אוקיי? אז אני אומר, מה הסיכוי שהתוצאה היא זוגית? חצי. מה הסיכוי שזה 2 בהינתן שהתוצאה היא זוגית? שליש. נכון? חצי כפול שליש זה שישית. נכון? שזה בדיוק הסיכוי שיצא 2. אוקיי? אז אוקיי, אז באותה צורה בדיוק, אני יכול לכתוב גם, כמובן, זה אותו היגיון בדיוק. נכון? גם זה שווה ל-P של A וגם B. פה זה מכפלה, פה זה וגם, כן, זה לא באותה משמעות, לא משנה. אוקיי? נכון, זה אותו דבר. זאת אומרת, אני יכול לחשב את הסיכוי שקרה A וגם B, או להתחיל ב-A, להגיד מה הסיכוי שקרה A, ואז לשאול, אוקיי, בהנחה שקרה A, מה הסיכוי שקרה גם B, או להתחיל מ-B, מה הסיכוי שקרה B, ולשאול מה הסיכוי שבהינתן שקרה B, מה הסיכוי שקרה A. בשני המקרים אני מקבל את התוצאה שזה הסיכוי לזה שקרה גם A וגם B. למה זה חשוב? כי ברגע ששני אל זה וגם זה שווים לאותו דבר, אז הם גם שווים ביניהם. נכון? אז זה אומר שזה, זה פשוט, זה ההוכחה למשפט בייס. שזה שווה לזה. נכון? כי שניהם שווים לאותו גודל. עכשיו אתם רואים שקיבלנו נוסחה שעוזרת לנו לעבור מ-P של B בתנאי A ל-P של A בתנאי B. פשוט היחס ביניהם הוא כמו יחס ההסתברויות המוחלטות. בואו ננסה לראות את זה, איך זה עובד על הבדיקה שלנו. זוכרים? הבדיקה שלנו זה A שאני חולה, B יצאתי חולה בבדיקה. אוקיי? אז בעצם, כאשר אני שואל את עצמי, אמינות הבדיקה היא 99%, P של B בתנאי A, אוקיי? זה 0.99 כפול, מה זה P של A? מה הסיכוי שאני חולה? זה נפוצות המחלה, נכון? נפוצות המחלה זה 1 למיליון. אוקיי? שווה ל-P של A בתנאי B, שזה אני מחפש, כן, אני רוצה לדעת כמה זה שווה, כפול P של B, פי של בי, פי של בי הוא אחד בעצם. רגע, לא.
פי של בי בתנאי A כפול פי של A.
מה?
אתה אמור לכתוב פי של בי בתנאי A כפול פי של A, לא? אם אתה רוצה להוציא את ה...
אז מה הסיכוי שאני חולה? זה אחד למיליון, נכון? זה נפוצות המחלה.
נכון, נכון.
כפול אמינות הבדיקה, שזה 0.99, פי של בי בתנאי A זה אמינות הבדיקה. אמינות הבדיקה היא 0.99. כפול 1 למיליון, שווה פי של A בתנאי B, זה מה שאני מחפש בעצם, נכון? זה בעצם 1 למיליון, 0.99 לא מעניין, זה 1 למיליון, אוקיי? כפול, מה הסיכוי שאני חולה? מה הסיכוי שיצאתי חולה בבדיקה? הסיכוי שיצאתי חולה בבדיקה זה, אם יש לנו... אם יש לנו מיליון אנשים, כן? אז בעצם אחוז אחד מהם יצא חולה בבדיקה, נכון? מסכימים? אם הבדיקה מפספסת, אז אחוז אחד מהאנשים יצא חולה, אז בסך הכל האנשים יצא אחוז אחד חולים, בגלל הטעות של הבדיקה. אז אתם רואים איך אנחנו מקבלים את פי של A בתנאי B.
זה לא אחד אחוז של האנשים שיוצא חולים, זה אחד אחוז של האנשים הבריאים שיוצאים חולה, ו-99% של האנשים החיוביים.
נכון, אבל 99% של החולים זה זניח. ברור, צריך להוסיף פה עוד משהו, אבל זה זניח. כי מספר החולים הוא קטנצ'יק, זה 1 למיליון. אז נגיד שיש לי 10 מיליון אנשים, אז 1 למיליון יש רק 10 חולים. 99% מתוכם, אז זה יוסיף לך עוד 9. בסדר, זה אין לזה שום משמעות. עוד 9 חוץ מה 100 אלף שיש לך. זה לא, לא, זה זניח, אוקיי? וזהו, אז אתם רואים שאנחנו מקבלים את פי של A בתנאי B. אוקיי? זה בעצם 1 ל-10,000. אמרתי קודם 1 ל-1,000, לא יודע למה, זה 1 ל-10,000. אוקיי? אז עוד פעם, תעזבו כרגע את הפרטים המתמטיים, אני פשוט מנסה לתת לכם תחושה, למה בעצם שתי השאלות האלה הן שאלות שונות, והתשובות עליהן הן תשובות שיכולות להיות מאוד מאוד שונות זו מזו. והקשר בין שני אלה, זה דבר אחד שמעניין אותי. כן? הקשר בין זה לבין זה, הרי זה מה שמעניין אותי, נכון? בעצם נובע מה היחס בין זה לזה, נכון? היחס בין זה לזה זה בדיוק היחס בין נדירות המחלה לבין איכות הבדיקה, אוקיי? זה בעצם מה שאמרתי קודם באופן לא פורמלי. זה פשוט החישוב שנותן את זה. עכשיו, נעזוב רגע את הפורמליסטיקה הזאת, ובואו ניקח כמה דוגמאות, שאותן אני לא אעשה בצורה מתמטית, כי זה אותו דבר בדיוק מה שעשיתי עד עכשיו, אבל אפשר להבין את זה, אפשר להבין את זה גם בלי המתמטיקה. תראו, בעצם הטענה זה כשאני שואל את השאלה, אגב, באופן כללי בהסתברות, המתמטיקה, לפחות ההסתברות הבסיסית, המתמטיקה מאוד מאוד פשוטה. אי אפשר לטעות במתמטיקה. הטעויות, ויש המון טעויות בהסתברות, גם בהסתברות פשוטה. הטעויות הן תמיד תוצאה של ניסוח לא מדויק של השאלה. ואת, אם ניסחת במדויק את השאלה ואת הנתונים, זה אומר, כן, בדיוק. אם ניסחת במדויק את השאלה ואת הנתונים, הבעיה פתורה. המתמטיקה היא לא העניין פה. זה תמיד שאלה של הניסוח, ושימו לב, מה שראינו עכשיו זה בדיוק זה. כשאנחנו מנסחים טוב טוב את הנתונים ואת השאלה, אנחנו פתאום רואים שמדובר בשאלות הפוכות. אמינות הבדיקה זה ההסתברות של פי בי בתנאי A. אמינות הדיאגנוזה זה פי של A בתנאי B. ולכן צריך לחשוב טוב טוב על המשמעות של הנתונים, ועל איך אנחנו מנסחים את השאלה כדי להגיע לתשובה לתשובה הנכונה. בואו נסתכל על דוגמה נוספת מאוד דומה. נגיד שאני מסתכל על האמינות של דיין, אוקיי? אמינות של דיין פירושו, נגיד שהדיין הזה הוא דיין מעולה. מה זה אומר? נגיד ברמה של 90%. מה זה אומר שהוא דיין מעולה ב-90%? זה אומר ש-90% מהרוצחים הוא יתפוס. אומרת, אם בא לפניו מישהו באשמת רצח, והדיין, אז הדיין ב-90% מהמקרים יפסוק עליו שהוא רוצח. אוקיי? עכשיו, הדיין פסק על מישהו שהוא רוצח. מה הסיכוי שהוא באמת רוצח? אתם מבינים שזה אותו דבר בדיוק מה שראינו קודם, נכון? יש מעט מאוד רוצחים. אם הדיין מפספס גם רוצחים וגם לא רוצחים, נגיד, באותה רמה, 10% יש לו טעות לשני הכיוונים, כשהדיין המעולה הזה פסק שרובן רצח, הסיכוי שרובן רצח אפסי. יש מעט מאוד רוצחים. ולכן צריך להבין שמאוד חשוב להגדיר את השאלה שאותה שואלים. ואת הנתון שאותו יש לנו, יש לנו נתון על אמינות הדיין, תחשבו טוב טוב מה הנתון הזה אומר. הוא אומר שבהינתן שרובן רוצח, מה הסיכוי שהדיין יפסוק כשהוא רוצח? 90%, כי זה דיין מצוין. ועכשיו אני שואל, הדיין פסק כשהוא רוצח. אני שואל את עצמי, האם הדיין צדק? מה הסיכוי שהוא באמת רצח? אפס. דיין מעולה. אפס. למה? ושמספר הרוצחים באוכלוסייה הוא פספון. והשאלה שאותה אני שואל על אמינות הפסיקה, היא השאלה ההפוכה מהשאלה על איכות הדיין. איכות הדיין ואמינות הפסיקה אלה שאלות הפוכות. כשהתופעה היא לא תופעה נדירה, אז יש איזושהי זיקה בין שני הגדלים האלה, הם לא כל כך רחוקים, הם עדיין לא אותו דבר, הם לא כל כך רחוקים אחד מהשני. כשהתופעה היא תופעה נדירה, כמו הרצח, כמו מיטת הריסה, מה שדיברנו על תסמונת מינכאוזן וכולי, זה אומר שבעצם אין קשר אמיתי בין שני הנתונים האלה, וגם אם יש לי בית דין של שלושה דיינים מופלאים, כל אחד מהם צודק ב-90%, והם מצאו את פלוני, מצאו שפלוני הוא רוצח, אפשר לשחרר אותו לחופשי בנחת, הוא לא רצח. רק אם אני מצמצם את האוכלוסייה של הרוצחים הפוטנציאליים, כמו שאמרתי קודם. ואת אם אני יודע ש-99.9% מהאוכלוסייה לא יכלו לרצוח, הם לא היו שם בסביבה. לא הייתה להם מוטיבציה, לא היו בסביבה, לא יכולים להשתמש בכלי הרצח, לא משנה. לא היה להם את הכלי הזה, מה שלא יהיה, הצלחתי לנטרל את רוב האוכלוסייה, נשארו לי רק שלושה חשודים. עכשיו, אם יש לי שלושה דיינים מצוינים, שכל אחד באיכות של 90%, והם פוסקים שדווקא רובן הוא הרוצח, ולא שמעון או לוי, אז כנראה שרובן הוא הרוצח. כי צמצמתי את הנפוצות, או לא צמצמתי, כי אני גדלתי את הנפוצות של התופעה, בלי הסימנים, בלי האינדיקציות הנוספות, הנפוצות של התופעה, כמה רוצחים יש בכלל האוכלוסייה? אחד למיליון. אבל ברגע שצמצמתי את האוכלוסייה שלי לשלושה אנשים, ועכשיו אני שואל מה הסיכוי שאחד מהם הוא רוצח, זאת אומרת, מה הסיכוי האפריורי, בלי הראיות, שליש. זאת אומרת, הנפוצות, או לא הסיכוי, אלא הנפוצות של הרוצחים באוכלוסייה החדשה הזאת, מצומצמת, היא שליש, ולא אחד למיליון. ולכן מאוד מאוד חשוב, אתם יודעים, יש למשל משפטנים, הם עצמם לא מבינים למה זה, אבל יש לזה היגיון סטטיסטי מאחורי הדברים. נגיד שמישהו מודה הודעת בעל דין, אז על פי הכללים המשפטיים, בארץ לפחות, אי אפשר להרשיע בן אדם בהודעת עצמו, אלא אם כן יש עוד תוספת של דבר מה. איזושהי אינדיקציה נוספת לזה שהוא באמת הרוצח, הפושע, לא משנה, מה שדנים לגביו. עכשיו, למה ההודעה היא מלכת הראיות? נכון, היא ראיה מצוינת. אז למה זה לא מספיק? למה צריך עוד דבר, והדבר מה זה באמת? זה ראיה שולית, זה ראיה לא משמעותית. למה זה כל כך חשוב, הדבר מה הנוסף הזה? ההסבר הוא בדיוק מה שאמרתי כאן. ברגע שיש לי את הדבר מה, אז הדבר מה הזה עכשיו אומר בעצם, בוא ניקח את כלל האוכלוסייה. יש לי 10 מיליון תושבים בישראל, אין לי דבר מה ואין לי כלום. אחד מ10 מיליון האלה רצח. אין לי מושג מי זה. עכשיו בא בן אדם ומודה, ונגיד שההודעה הזאת היה מעולה, ב-99.9% מי שמודה באמת השם.
אז חוששים אולי יושותה? אז חוששים אולי יושותה?
זה הרמב״ם הידוע, כן? לא משנה, אני לא נכנס עכשיו להסברים, אלא רק לתופעה הסטטיסטית. אז אני אומר, אז יש ראיה מצוינת, אבל הראיה המצוינת הזאת מנסה ללכוד תופעה שהיא עוד הרבה יותר נדירה מהאיכות של הראיה. זה לא שווה כלום. אבל, אם יש תוספת דבר מה, יש, לא יודע מה, תביעות אצבע שנמצאו בזירה, או ממצאים גנטיים שנמצאו בזירה, מתאימים רק לחמישה אנשים בכל ישראל. וביניהם הנאשם, אוקיי? עכשיו הנפוצות של התופעה היא 1-5, לא 1-10 מיליון. במצב כזה ראייה של 99.9 היא מצוינת. למרות שהדבר מה הזה הוא חלש מאוד. הדבר מה הזה הוא בסך הכל, ודאי שלא מספיק כדי להרשיע, אף אחד לא יעלה בדעתו להרשיע על בסיס דבר כזה, זה סיכוי של 20% שהוא רוצח, זה ראייה חלשה. שנותנת לך 20% לזה שהוא רוצה. מה זה 20%? 20% זה חסר משקל משפטי. אבל ברגע שה-20% הזה מצמצם את מספר הרוצחים הפוטנציאליים, הוא עושה היפוך דרמטי של התוצאה.
אז אתה מניח שהודעת בעלין זה לא 100 על 100?
זה לא 100, כן? זה ההסבר של הרמב"ם, מה שאמרת קודם, לא משנה, זה רק הסברים. אבל זה לא 100, כן? יכול להיות שהוא השתגע, יכול להיות שקרה כל מיני דברים.
כן, אבל אם נניח שיש בדיקה של 100 על 100, בדיקת קורונה של 100 על 100, אז כל הסטטיסטיקה...
אם זה 100%, אז 100%, אין מה להגיד, אז בסדר. בדיקות שלא טועות, לא טועות, זה נכון. אבל אין בדיקות כאלה. אז הנקודה היא ש... תוספת של הדבר מה, מה שהיא בעצם עושה, היא לא מהווה ראייה נגד הבן אדם. אנשים חושבים, יש פה שתי ראיות, הוא גם הודע, וגם יש עוד ראיה נגדו, הראיה היא. טוב, זה שהוא הודע זה ראיה של 99.9%, והעוד דבר מה מוסיף עוד איזה 20%, מה זה משנה, זה לא מעניין. למה צריך את התוספת הזאת? לא מספיק את 99.9? התשובה היא לא, זה לא מספיק. זה בדיוק הסיבה, זה לא מספיק. רק אם יש לך עוד איזושהי תוספת, הוא יסתובב שם בזירה, גנטיקה שמשאירה אותו עם עוד כמה אנשים אבל לא יותר מדי או כל מיני דברים כאלה, למה? זה לא ראייה נגדו, זה מצמצם את האוכלוסייה הפוטנציאלית שעליה אני מפעיל את הראייה. זה מה שקובע את נפוצות התופעה, לא את איכות הראייה. ולכן חובה שיהיה עוד דבר מה, בלי שיש עוד דבר מה זה באמת לא שווה כלום. זה לא סתם איזה דקדוקי עניות, זה נקודה מאוד חשובה. אני לא יודע כמה משפטנים מבינים את זה, אבל העובדה שהם פועלים כך, זה הכלל המשפטי. יש מאחוריו הרבה מאוד היגיון. עכשיו, הנפוצות של התופעה בעצם, כמו שאמרתי קודם, אנחנו יכולים לשלוט על הנפוצות של התופעה, על ידי הדבר מה או התוספת או מה שלא יהיה. מה שזה עושה, זה מצמצם את האוכלוסייה שעליה אני מסתכל, ועכשיו ראייה טובה יכולה לפעול בסדר. כל עוד האוכלוסייה הפוטנציאלית היא מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת הנפוצות קטנה, ראייה, אפילו ראייה טובה מאוד, לא מספיק טובה. ניתן לכם דוגמה נוספת שמאוד קל להבין אותה גם אינטואיטיבית. תראו, יש כלל, של המוציא מחברו עליו הראיה. נכון? בן אדם, ראובן תובע את שמעון, אז נטל הראיה מוטל על, על, על ראובן. ואם ראובן לא יביא ראיה, אז שמעון זוכה בדין. שמעון הנתבע, הוא המוחזק, הוא זוכה בדין. השאלה היא למה? יש כאלה שחושבים שהדבר הזה נובע מחזקה מה שתחת יד האדם שלו. מה זאת אומרת? יש איזושהי חזקה כזאת שאם דבר נמצא אצל האדם, אז זה כנראה שלא. עכשיו, החזקה הזאת היא חזקה לא פשוטה בכלל. למה? קודם כל, כי יש מצבים שבהם אין את החזקה הזאת. הנו איזה ידעך לחוש לי, כן? איזים שמסתובבות זה במקרה נמצאות אצלי בחצר. אז זה שהם אצלי זה לא אינדיקציה שהם שלי, ועדיין נטל הראיה הוא על מי שתובע ממני. אבל מעבר לזה, תנסו רגע לחשוב מה זה בעצם אומר. כאשר ראובן תובע את שמעון, אני שואל את עצמי, מי משניהם השקרן? הרי נכון? זאת השאלה בעצם. האם ראובן התובע הוא השקרן או שמעון הוא השקרן? אתם באמת חושבים שיש יותר סיכוי שהתובע הוא השקרן? החזקה משתחת יד אדם שלו באמת מובילה למסקנה שכנראה התובע הוא השקרן? שטויות. איפה הטעות פה? אותה טעות שדיברתי עליה קודם. מה זאת אומרת? כאשר אני מסתכל על כלל האוכלוסייה, אני שואל את עצמי, אם הדבר נמצא אצלך, האם הוא שלך? התשובה היא בדרך כלל כן. בדרך כלל כן, אנשים תסתובב בכל הבתים, בכל המקומות, ותבדוק כל חפץ שנמצא אצל מישהו בבית, האם הוא שלו או לא, רוב מוחלט של הדברים נמצאים אצל בעליהם. כן, נשאיל אותם, או מה, נגנבו קצת, זה בודדים, אבל בדרך כלל הדברים נמצאים אצל בעליהם, נכון?
אתה בודק את החפצים או את הבעלים?
את החפצים ואת הבעלים. בודק האם החפצים הם של הבעלים או לא. בסדר? עכשיו, ברור, יש פה רוב מוחלט, רוב גדול של החפצים, אבל כאן אנחנו לא מדברים על כלל החפצים אצל כלל האנשים. אנחנו מדברים על קבוצה מאוד מצומצמת של חפצים, ששייכים, שמופיעים במקרים שעליהם יש מחלוקת משפטית. בואו נבדוק את כל נתמקד רק במקרים שבהם יש מחלוקת משפטית. כן, ראובן תובע את שמעון על חפץ מסוים, השאלה אם זה של ראובן או של שמעון. מבין המקרים האלה, ורק בהם, עדיין אני יכול להגיד שברוב המקרים שמעון דובר אמת וראובן משקר? לא רואה שום אינדיקציה לזה. מה פתאום? בתת הקבוצה הקטנה הזאת, אני הייתי אומר חצי חצי. חצי חצי, או שראובן משקר או שמעון משקר, אני לא יודע. להפך, אם בן אדם מחזיק חפץ, יותר קל לו לשקר ולהגיד את זה שלו. למה שמישהו יתנפל על מישהו אחר, שיש אצל ההוא חפץ וישקר שזה שלו? הגמרא אומרת, חזקה אין אדם תובע אלא אם כן יש לו עליו. אני לא תובע סתם, כנראה אם אני תובע אז כנראה שיש לי, למה התנפלתי דווקא עליו ולא על 100 אחרים? זאת אומרת, אין שום סיבה בעולם להניח שראובן התובע הוא בסיכוי יותר גבוה שקרן מאשר שמעון הנתבע. לכן זה, אין לזה שום קשר לחזקה מה שתחת יד האדם הוא שלו. למה? כיוון שאני מסתכל רק על תת קבוצה מאוד מצומצמת של האוכלוסייה, או של החפצים. רק אותם חפצים שנמצאים במחלוקת משפטית. ובאותם חפצים שנמצאים במחלוקת משפטית, מבחינתי זה חצי חצי. חצי פעמים התובע שקרן, חצי פעמים הנתבע שקרן. אין לי שום אינדיקציה אחרת. וזה לא סותר בשום צורה את הסטטיסטיקה הכללית על כלל החפצים, בכלל האוכלוסייה, ששם באמת רוב מוחלט של החפצים נמצא אצל בעליהם. זה נכון?
אז למה מוצאים מחברו עליו הראייה?
אתה שומע?
אז למה מוצאים מחברו עליו הראייה?
שאלה מצוינת. לכן הבסיס לדין של המוצאים מחברו עליו הראייה הוא לא בסיס סטטיסטי. זה טעות בתפיסה, מי שחושב ככה. זה לא משפטי, זה לא כלל סטטיסטי. יש היגיון משפטי להשאיר את היתרון לנתבע. כי אם אני לא אעשה את זה, אז כל מיני אנשים יתנפלו על כל מיני אחרים, נגיד שהייתי אומר יחלוקו, המצב כזה, אין לי ראיות, זה תובע, הוא נתבע, בוא נעשה יחלוקו. אתם מבינים שזה בלתי נסבל לנהל חברה בצורה כזאת. כי ברגע שהכלל הוא יחלוקו, אז ברור שיבואו עכשיו מלא שקרנים, ויתבעו את החפצים של כל העולם ואשתו, וירוויחו חצי מהחפצים, יהיה יחלוקו.
הרב, הרב.
הרב, כלומר, הנפקמינה בין שתי הגישות זה מה יהיה בסדום ועמורה. לפי הגישה שהרב אומר, בסדום ועמורה חוקי, הכלל הזה יישאר על תילו. אבל לפי טיעון אחר שאומר שזה כן עניין סטטיסטי, אז שם שחזקה, חזקה שרוב החפצים אינם, חזקה שנכסיו שתחת אדם הם לא שלו, אז
כן, אבל זה לא עניין של גישה, מי שאומר את זה פשוט טועה. זה לא שאלה של גישה. מי שאומר זה טועה, אין קשר בין הכלל שרוב החפצים אצל בעליהם לדין של המוצאים מחברו עליו הראיה. אין שום קשר, סטטיסטית זה טעות. פשוט לא נכון. וזה בדיוק הנקודה, כי אתה צריך להתמקד בתת קבוצה, והתת קבוצה הזאת יש בה סטטיסטיקה מוטה. לא כל תת קבוצה היא מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה. יכול להיות שאתה בחרת תת קבוצה מסוימת שההתפלגות בתוכה היא שונה. אוקיי? יש, אני לא יודע, מבין בעלי החיים באופן כללי, כמה בעלי חיים יש להם ארבע רגליים? לא כל כך הרבה. היית תסתכלו את בעלי החיים שעל היבשה, אחוז בעלי ארבע רגליים גדול בהרבה. לא באוויר ולא בים, כן? גדול בהרבה. מה זה אומר? אז אם יבוא לפניי חמור, אני אשאל לי, האם יש לו ארבע רגליים או לא? אני יודע, סיכוי חצי, כי בכלל היצורים בעולם, מספר היצורים שיש להם ארבע רגליים, נגיד זה חצי. סתם אני זורק, אוקיי? שטות. אני יודע שהחמור שייך לדרי היבשה. בין דרי היבשה הסיכוי הוא 0.8. 80%, לא 50%. עכשיו אתם מבינים שזה בעצם הסתברות מותנה. למה? כי בעצם אני אומר, מה הסיכוי שיש לו ארבע רגליים בהנחה שהוא דר יבשה? יש לי מידע נוסף, המידע הזה בעצם מצמצם את הקבוצה שלגביה נשאלת השאלה, וממילא ההסתברויות צריכות להשתנות. יש לי יותר מידע. ברגע שיש לי יותר מידע, אני יכול יותר להתמקד בקבוצות הרלוונטיות, ובקבוצות ההן יכול להיות שהסטטיסטיקה היא לא הסטטיסטיקה של הקבוצה הגדולה. כל שהיא סטטיסטיקה מוטה. ולכן ההסתברות תהיה שונה.
הרב, אני לא הבנתי.
כן.
בסוף, מאחורי הכלל שמוצאים החברו על הבעיה, עומדת החזקה, החזקה זה עניין הסתברותי, לא?
לא. לא עומדת החזקה.
אני לא הבנתי את הנקודה הזו.
מוחזקות. מוחזקות זה לא חזקה. מוחזקות זה כלל משפטי שאומר, אם אני מוחזק, נטל הראיה הוא עליך. אבל זה לא אומר שאם אני מוחזק, אז סטטיסטית זה באמת יותר סביר שזה שלי. לא נכון.
אז למה לא? אם אתה רואה את כל החפצים שעומדים בבית משפט, אז אתה רואה שיש סיכוי יותר גדול שהוא...
לא, 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 אם תבדוק את החפצים בבית משפט, מי אמר שאתה תגלה שיש רוב? מה פתאום? רוב החפצים אין ויכוח.
החזקה אומרת את זה.
לא, אבל החזקה היא לא סטטיסטית, זה מה שאני אומר. אני עכשיו מנסה לבנות את החזקה. בוא נראה את הנתונים ונראה אם אפשר לבנות חזקה כזאת. תבדוק את הנתונים ותראה שאין לך נתונים כאלה. תכניס את הסיכויים כמה חפצים נטבעים בבית דין. מעט מאוד. אז ברור שמבין כלל החפצים, אז רוב החפצים יושבים אצל בעליהם. אבל רוב החפצים גם לא נטבעים. החפצים שכן נטבעים, מי אמר שגם ביניהם הרוב שייך לנטבע ולא לתובע? למה להניח שטובעים יותר שקרנים מאשר הנטבעים? אין שום סיבה להניח.
בגלל שהוא תחת ידו.
לא, וזה לא, זה מה שאני אומר. אין שום היגיון בזה. היגיון סטטיסטי. זה לא קביעה סטטיסטית, חד משמעית. מי שאומר את זה פשוט טועה.
אז אני לא הבנתי למה. למה זה לא היגיון סטטיסטי?
בגלל שאתה לא יכול, מבין החפצים שיש עליהם ויכוח, איך אתה יודע שהרוב שייכים לנטבע? בוא תסביר לי איך חזל בנו את הראייה הזאת. איך הם הגיעו לזה שיש כלל של מוחזקות? הם היו צריכים לבדוק, נכון, את המצב בעולם. בוא נבדוק. ניקח את כל החפצים ששנויים במחלוקת משפטית. עכשיו אנחנו רוצים לבדוק האם ברוב המקרים הנתבע הוא הצודק והתובע הוא השקרן. יש בדיקה כזאת? מישהו עשה פעם בדיקה כזאת? אפשר לגלות את זה? קודם כל אי אפשר לעשות את הבדיקה הזאת בכלל. כיוון שאתה לא יודע של מי החפץ. זה אומר כך וזה אומר כך. אתה יכול אולי לעשות בדיקה מבין המקרים שעליהם יש לנו עדים. אז העדים אומרים לי באמת למי שייך החפץ, ומי השקרן ומי לא. אבל גם זאת לא תהיה בדיקה טובה. ולמה? כי הרי אני מדבר על מקרה שעליו אין עדים. אז בוא נצטמצם למקרים שעליהם אין עדים. אם אין עדים זה כנראה באמת בגלל שהחפץ לא שלו. זה לא מקרה שאין פה עדים. וממילא על התת הקבוצה הזאת, מבין החפצים שיש עליהם תביעה, זה תת קבוצה מכלל החפצים. מתוך התת קבוצה הזאת יש עוד תת קבוצה יותר קטנה. חפצים שיש עליהם ביקוח, ואין לנו ראיות. איך תדע שבקבוצה הזאת באמת רוב החפצים שייכים לנתבע? אין לך שום דרך לדעת את זה, וגם ההיגיון לא אומר שזה ככה.
כי רוב החפצים בעולם הם שייכים לבעלים.
נכון, בעולם. אז מה? גם רוב העצמים, רוב החיות בעולם אין להם ארבע רגליים. עכשיו אני מסתכל על חמורים, ואני שואל, האם לחמור הזה יש ארבע רגליים? התשובה היא כן. מה אכפת לי שלרוב הבעלי חיים בעולם אין ארבע רגליים? בקבוצת החמורים לכולם יש ארבע רגליים. זה בדיוק המשמעות של הסתברות מותנה. אתה לא מסתכל בהיעדר מידע על הקבוצה הכללית ביותר, יש לך מידע. אז בוא נסתכל על הקבוצה ששייכת למידע הזה. ושם יכול שהסטטיסטיקה היא אחרת. עוד פעם, כמו עם הקובייה. הסיכוי לקבל 2 בקובייה הוא שישית. זה סיכוי בהיעדר מידע. אבל אם יש לי מידע שהתוצאה היא זוגית, אז צמצמתי את קבוצת התוצאות ל3 מתוך ה6. אז עכשיו הסיכוי לקבל 2 הוא שליש, הוא לא שישית. כל מידע שיש לי מקטין את הקבוצה שעליה אני מסתכל. ברגע שאני מקטין את הקבוצה שעליה אני מסתכל, הסטטיסטיקה יכולה להיות כבר שונה.
וכאן, איזה מידע יש לך? במקרה הזה, בתובעה בבייג'ין, איזה מידע נוסף יש לך?
יש לי מידע שהחפץ הזה נמצא בתביעה משפטית. רוב החפצים בעולם אין עליהם תביעה משפטית. אז ברוב החפצים האלה הם באמת נמצאים אצל הבעלים. אבל בחפצים שיש עליהם תביעה משפטית, מי אמר שזה מתפלג אותו דבר? אין שום סיבה בעולם להניח שהחפצים שיש עליהם תביעה משפטית מהווים מדגם מייצג. וזה עוד מושג שאנחנו נצטרך להכיר אותו. מדגם מייצג. מה זה אומר מדגם מייצג? כשאני לוקח קבוצה מסוימת, ואני עושה עליה סטטיסטיקה, כדי לגלות מה הסטטיסטיקה הכללית, בכלל העולם, בכלל האוכלוסייה. בדרך כלל, אני אשגה. בשביל לעשות את זה נכון, אני צריך לבחור קבוצה שתהיה מדגם מייצג. כן, קחו סקרים על בחירות. בסדר? מישהו ירצה לדעת מה יהיו תוצאות הבחירות. הוא הולך לקיבוץ אשדות יעקב, ועושה שם סטטיסטיקה. והוא מגלה שמפלגת העבודה תגרוף 100 מנדטים מתוך 120. מה שווי התחזית הזאת לבחירות הכלליות? אפס. למה? כי קיבוץ אשדות יעקב הוא קיבוץ, והתפלגות הקולות בתוכו היא לא מייצגת את ההתפלגות בכלל האוכלוסייה. זה תת קבוצה מסוימת, ושם ההתפלגות היא אחרת לגמרי. בשביל ללמוד מקבוצה קטנה למה קורה בכלל הקבוצה, צריך להניח שהקבוצה הקטנה היא מדגם מייצג. ההתפלגות שם היא בערך כמו ההתפלגות בכלל האוכלוסייה. וזאת כל האומנות, אחרת לא צריך מכוני סקרים. למה צריך מכוני סקרים? האומנות היחידה של מכוני סקרים היא רק זאת. איך למצוא קבוצה שאני יכול להניח לגביה שהיא מדגם מייצג? כי סתם לשאול 500 איש ברחוב למה הם יצביעו, זה לא מדגם מייצג, זה לא שווה כלום. החוכמה היא איך לאתר קבוצה של 500 איש, בדרך כלל אגב סקרים כאלה הולכים על 500 נשאלים, למצוא 500 איש שהם יהוו מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה. אגב, הדיוק מדהים של מכוני הסקרים. בניגוד לתדמית הרעה שיש לכולם עליהם, זה שטות מוחלטת. יכולות מדהימות לנבא את התוצאות. מדהים. אני לא תופס עד היום איך מצליחים לשאול 500 איש. זה כלום, מה זה 500 איש? ביחס ל... לא יודע מה, כמה מיליוני מצביעים יש פה בארץ. והם מאתרים, הם נותנים לך את התוצאות ברמות דיוק מדהימות. זאת אומרת, אתם יכולים לפספס מנדט לפה, מנדט לשם, אז מה? זה טעות קטנה מאוד, בתוך טעות המדגם. זה כלום. לפעמים זה יכול לשנות את התוצאה, כי אם המצב הוא שקול, אז הניבוי יכול לתת 61 מנדטים לצד אחד ו-59 לצד שני, והם טעו במנדט אחד, אז זה יצא 60-60 או 50, או יתהפך ל-61-59. אבל זה עדיין דיוק מדהים, זה לא משנה שזה שינה את התוצאות, כי התוצאות נמצאות בתוך גבול הטעות. טעות המדגם. האומנות של מכון סקרים כזה, זה לאתר 500 איש שיהוו מדגם מייצג. מה זה אומר? תת קבוצה קטנה, שההתפלגות שבתוכה מקבילה להתפלגות בכלל האוכלוסייה. זה נקרא מדגם מייצג. וכל הדוגמאות שהבאתי קודם, נובעות מאותה טעות. לקחת מדגם שהוא לא מייצג, והנחת שהוא מייצג. זאת הייתה הטעות. לקחת תת קבוצה קטנה, והנחת שההתפלגות בתוכה היא כמו ההתפלגות הכללית. זאת אומרת, אתה מניח שזה מדגם מייצג. זה כמו להניח על קיבוץ אשדות יעקב שהוא מייצג את התפלגות הדעות בארץ. אתה יודע מה אני רוצה מאשדות יעקב? מי הציון? בסדר? לא משנה, כל... בסדר, צריך להבין את זה, זה דברים פשוטים מאוד שחושבים עליהם, אבל יש כל כך הרבה טעויות בדברים האלה, שצריך להתרגל לחשיבה סיסטמטית בנושאים האלה. לא צריך להיות מומחה לסטטיסטיקה בכלל, כדי לחשוב על זה, לעשות סקר צריך, אני לא מומחה לסטטיסטיקה, אבל כדי לחשוב על הדברים האלה, לא צריך שום מומחים בסטטיסטיקה, צריך רק לחשוב בצורה שיטתית. להגדיר טוב את השאלות, להגדיר את המושגים, להגדיר מה הנתון הזה בעצם אומר. זה פי של בי בתנאי A, פי של A בתנאי B. מה הנתון הזה אומר? וזהו, ואז זה הכפלה וחילוק. זה, אין פה שום מתמטיקה יותר גבוהה מכיתה ד'. כל השאלה זה רק אם אתה מגדיר נכון את השאלה, אתה מסתכל נכון על הקבוצות, מדגם מייצג או לא מדגם מייצג, ומבין את הנתונים שיש לך. זה הכל. כל השאר זה באמת כיתה ד'.
לכאורה, סיוע למה שאתה אומר, שזה לא סטטיסטי, הדין של החזקה, מוצמי חבולה וראיה, מה שהגמרא אומרת, זה כלל גדול. זה גם הולך נגד הרוב, לכן זה לא סטטיסטי, כי הגמרא אומרת שזה גם הולך נגד הרוב.
במחלוקת רב ושמואל, כן, אם הולכים בממון אחר הרוב או לא. נכון, להלכה אבל פוסקים כמו שמואל, שלא הולכים בממון אחר הרוב. וגם על זה יש מחלוקת, לא משנה, טוב, יש דעות שזה לא נכון, רק ברוב, רובים ראויים מאוד, לא בכל רוב, אבל יש דעות שכן, שבכל רוב. קיצור, זה לא פשוט כל כך בהלכה, אבל ברמה העקרונית יש פה באמת, זה ברור, אני לא צריך ראיות לזה. מי שחושב שזה רוב סטטיסטי טועה, זה פשוט לא נכון. זה לא גישה כזאת וגישה אחרת, זה גישה מוטעת וגישה צודקת. דוגמה, סתם נסתכל למשל על אותו דיון של המוציא מחברו עליו הראיה, אוקיי? אני יכול לשאול למשל שתי שאלות שמקבילות לגמרי לדיאגנוזה הרפואית שראינו, או המשפטית. בהנחה שזה שלו, מה הסיכוי שזה אצלו? כמה מתוך החפצים שלי נמצאים אצלי? נגיד רוב מוחלט, 95%. השאלתי קצת, אבל 95% מהחפצים שלי נמצאים אצלי. השאלה שמעניינת ברמה המשפטית היא השאלה ההפוכה. בהנחה שזה אצלי, מה הסיכוי שזה שלי? נכון? כי השופט רואה שזה אצלי, זה הנתון שלו. הוא צריך להחליט האם זה שלי, והדיון הוא על זה. אבל אם אתה לוקח את הנתון שמבין החפצים שלי, רובם המוחלט נמצאים אצלי, עוד אי אפשר להסיק מכאן שאם חפץ נמצא אצלי, רוב הסיכויים שהוא שלי. זה שתי שאלות שונות לגמרי. כך דוגמה, ראובן מחזיק את כל החפצים שלו ושל שמעון. בסדר? שמעון הפקיד אצלו את כל החפצים שלו, נסע לחוץ לארץ. עכשיו ראובן מחזיק גם את החפצים שלו וגם את החפצים של שמעון. עכשיו אני שואל, בהנחה שהחפץ הוא של ראובן, מה הסיכוי שהוא נמצא אצלו? אחד. כל החפצים שלו נמצאים אצלו. עכשיו אני שואל את השאלה הפוכה. בהנחה שהחפץ נמצא אצלו, מה הסיכוי שהוא שלו?
חצי.
חצי. נגיד שיש להם אותו מספר חפצים רק בשביל הפשטות. חצי, נכון? כי יש אצלו גם חפצים של שמעון. רק חצי מבין החפצים שאצלו הם שלו. אתם רואים את ההבדל בכיוון השאלה. יש הבדל בין לשאול האם חפץ שלי נמצא אצלי, או אם החפץ שאצלי הוא שלי.
אבל זה היה בהינתן שהחפצים של שמעון נמצאים אצלך, שאצל ראובן.
לא, אני מביא רק דוגמה להראות שהתשובה לשאלה האחת לא בהכרח שווה לתשובה לשאלה השנייה.
לא, אבל אם לא מקדימים עם ההנחה הזאת, איך אפשר לומר שזה שונה?
זה עדיין לא אותה שאלה. רק פה אני יכול להראות לך בקלות את התשובות, אז לכן בחרתי בדוגמה הזאת. אבל בכל מצב זאת לא אותה שאלה, והתשובה לא תהיה אותו מספר. לפעמים אולי זה יהיה יותר קרוב, לפעמים פחות. תלוי כמה מהחפצים לא נמצאים אצל בעליהם באופן כללי. זה עוד פעם, הנפוצות של התופעה, אוקיי? אז זה לא אותה שאלה, זה שתי שאלות שונות. וזו נקודה מאוד חשובה, כל כך קל להתבלבל בניסוחים האלה, וכל כך קל לתקן את הבלבול, רק צריך להתרגל לחשיבה סיסטמטית. להתרגל לחשיבה מסודרת. יש... ראיתי בוויקיפדיה, יש לנו נוסחת בייס, הוא מביא כמה דוגמאות, שהוא לא מנסח טוב, הערך הזה לא בנוי כל כך טוב לדעתי, אבל הוא מביא למשל את הדוגמה הזאת, תראו. הדוגמאות האלה אגב מופיעות בחדשות אצלנו 5 פעמים ביום. כל מיני טיעונים מטומטמים מהסוג הסטטיסטי הזה. 5 פעמים ביום לפחות. מי שמקשיב לכל הערוצים ולכל הזה ימצא יותר. אין פעם שזאת לא טעות, הטיעונים האלה. במדינה מסוימת יש 2 קופות חולים, אני קורא פה, אוקיי? 75% מהתושבים חברים בגדולה, מבין השתיים, 3/4, והשאר בקטנה. בקטנה יש 1/4 מהתושבים, בגדולה יש 3/4 מהתושבים. סקרי שביעות רצון העלו ש-90% מן החברים בקופת החולים הקטנה מרוצים מן הקופה, בעוד שרק 80% מהחברים בקופת החולים הגדולה מרוצים ממנו. אז החברה הקטנה מפרסמת מודעות שכתוב, אם אתם מרוצים, כנראה אתם חברים שלנו. מה אתם אומרים?
לא נכון, המדגם הוא הרבה יותר גדול בגדולה.
נכון?
מספרית.
בוא נחשוב, נגיד שיש 1,000,000 תושבים. 750 אלף נמצאים בגדולה, 250 אלף נמצאים בקטנה, אוקיי? עכשיו 90% מהחברים בקופה הקטנה מרוצים, ו-90% מ-250 זה 225, נכון? אז 225 אלף מרוצים, 80% מהגדולה גם כן מרוצים, 80% מ-750 אלף זה 600, נכון? 600 אלף. אז יש 600 אלף מרוצים מהגדולה, ו-225 אלף מרוצים מהקטנה. אז מבין המרוצים יש סך הכל 825 אלף מרוצים. מתוכם 600 אלף שייכים לגדולה. 3/4 מהמרוצים שייכים לגדולה. למרות שאחוז המרוצים בגדולה הוא קטן יותר. עוד פעם, אנחנו שואלים שאלה הפוכה. אם אתה מרוצה, האם אתה שייך לגדולה? ולא, אם אתה שייך מהגדולה, מה הסיכוי שאתה מרוצה? אתם מבינים? זה פשוט השאלה, מה כיוון ההתניה בנוסחת בייס, אוקיי? פשוט שתי שאלות שונות. עכשיו פה זה, אני חושב שמאוד קל גם לראות את זה, במקומות אחרים זה טיפה יותר טריקי, אבל זה בדיוק אותו דבר, פשוט צריך להתרגל לחשוב בצורה סיסטמטית, זה הכל. ואין פעם שלא נופלים עם הטעויות האלה, אין, זה פשוט לא יאומן. אוקיי, אז זה דוגמה נוספת. עכשיו, בואו נראה, נתחיל לדבר על רוב בבית דין. למה אני מדבר על רוב בבית דין? בגלל שהפסוק שממנו לומדים את הדין של הליכה אחר הרוב, פה סטטיסטיקה זה לכאורה שייך למושג רוב. עוד מעט נבדוק את זה, אבל עוד מעט, בשיעור הבא כבר כנראה, אבל... לכאורה מושג רוב בהלכה זה בעצם הביטוי של שיקולים סטטיסטיים. מאיפה לומדים שצריך ללכת אחר הרוב? יש פסוק, אחרי רבים להטות. הפסוק הזה מדבר על רוב בבית דין, כשהדיינים חלוקים ביניהם, אז הפסק נקבע לפי דעת רוב הדיינים. כן, זה אחרי רבים להטות. גם הפסוק הזה לומדים גם ביטול ברוב וגם רובו ככולו, אבל זה לא קשור בכלל לסטטיסטיקה, אז אני... אני מדבר רק על הליכה אחר הרוב. אז הפסוק הזה בעצם אומר ש, 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 שהולכים אחר הרוב, ומכאן חז"ל לומדים את העיקרון הכללי שהולכים אחר הרוב. למשל, העיקרון שמדבר על חנויות שמוכרות בשר בעיר, כן, הדוגמה הכי מפורסמת, יש 10 חנויות שמוכרות בשר בעיר, 9 מתוכן מוכרות בשר כשר, ואחת מוכרת בשר לא כשר. מצאתי חתיכת בשר בשוק, אז מעיקר הדין אני יכול ללכת אחרי הרוב ולהניח שהחתיכה הזאת תקשרה. רוב החנויות בעיר מוכרות בשר כשר. את זה לומדים מהפסוק של אחרי רבים להטות. הפסוק של אחרי רבים להטות לגבי בית הדין מלמד אותנו את הרעיון של הליכה אחר הרוב. בכל מקום, לא רק אפילו ברוב דמוקרטי, אני עוד אדבר על זה אולי בהמשך, אבל... בכל ההקשרים שיש דיון בין רוב ומיעוט, לכאורה לומדים מהפסוק הזה שיש ללכת אחר הרוב. על פניו מדובר בהכרעה סטטיסטית. שואלת את עצמך, מה הסיכוי שהבשר הזה הוא בשר כשר? 90%. ויש לחנויות כשרות, אחת טריפה, אז 90%. זה לכאורה שיקול סטטיסטי, אוקיי? הגמרא במסכת חולין מדברת על השאלה, מאיפה לומדים שאנחנו צריכים ללכת אחר הרוב? הנה פה, חולין י' א'.
אז לא, אז לא. הרב, למה אתה לא אומר שלא רואים את אוכלוסיית כל הבשר, אלא את הבשר שיש עליהם תביעות?
הגמרא והפוסקים מדברים על זה, בדלתות העיר נעולות. לא נכנס בשר מבחוץ. בסדר?
לא, אבל צריך לראות את כל הבשר שהיו עליהם תביעות. כאשר יש תביעה בבית דין על בשר אחד, אם כאשר הוא לא, אז יש חצי חצי. כמו התובעה עם ה...
מצאתי חתיכת בשר, אני שואל מאיזה חנות היא באה? 90% שהיא באה מחנות כשרה. אין לי שום מידע נוסף.
כן, כן.
הגמרא בחולין אומרת ככה, מנה מילתא דאמור רבנן זילבתא רובה. כן, מאיפה חכמים למדו את הדין שהולכים אחר הרוב? מנהלן, תכתיב אחרי רבים לעתות, כתוב אחרי רבים לעתות. שואלת הגמרא, רובה דאית הקמן, כגון 9 חנויות וסנדרין, לא קמי באלן. היא קמי באלן, רובה דלייטי קמן, כגון קטן וקטנה, מנהלן. טוב, זו חלוקה מאוד בסיסית שעליה אנחנו נתעכב, אני רק אציג אותה כאן, כי הזמן שלנו כבר מתקצר. שתי הדוגמאות הראשונות זה ראינו, רוב בבית דין, זה סנדרין, ו9 חנויות. אלה שני מקרים שהגמרא מכנה אותם, רובה דאיתא קמן. מה זאת אומרת? זה רוב שיסודו בהתפלגות שנמצאת לפנינו. יש לנו 3 דיינים לפנינו, 2 אומרים רובן חייב, 1 אומר רובן פטור, אז זה רוב דאיתא קמן שנוכח לפנינו. יש לנו 10 חנויות בעיר, 9 מתוכן כשרות, 1 טרפה, הרוב נוכח לפנינו. זה רובה דאיתא קמן. אומרת הגמרא, אחרי רבים להטות, זה פסוק שמדבר על רוב בבית דין. רוב בבית דין הוא רוב דאיתא קמן. אז אני יכול ללמוד משם גם לגבי חנויות, כי גם בחנויות זה רוב דאיתא קמן. אבל יש סוג אחר של רוב. זה נקרא רוב דלייתא קמן. כגון קטן וקטנה. מניים, מאיפה לומדים את זה שגם שם הולכים אחר הרוב? עכשיו אני אגדיר את הרוב, אני אסביר את הרוב דלייתא קמן. רוב דלייתא קמן זה בעצם רוב שהוא התנהגות של העולם. חוקי טבע אפשר לומר במובן מסוים. מה זאת אומרת? קטן וקטנה, למשל, זה קטן שצריך לייבם קטנה. הקטנה זו הייתה נשואה לאחיו, אחיו מת בלי ילדים, עכשיו הקטן צריך לייבם קטנה. אז הגמרא אומרת שהם מגדלים אותם יחד. ייבם אותה, אם הוא כבר בן 9 ויכול, כן, שייך בביאה, אז הוא מייבם אותה, ומחכים על שהם יגדלו, ואז הם יהיו נשואים לגמרי. שואלים פה, הרי בקטן וקטנה, יכול להיות שכשהם יגדלו, יתברר שהם אילונים. הם לא יכולים להביא ילדים. ואם לא יכולים להביא ילדים, אז אין עליהם דין ייבום. כל הדין ייבום זה להקים זרע לאחיו המת. אז אין עליהם דין ייבום. ואם אין עליהם דין ייבום, אז הוא בא לאשת אחיו, שזה ערווה. אז איך אתה יכול לסמוך על זה שהם לא אילונים? אומרת הגמרא, כי יש רוב האנשים בעולם הם לא אילונים. ולכן אני סומך על זה, ואני יכול לתת לקטן לייבם את הקטנה, ויגדלו ביחד, והכל יהיה בסדר. אז זה, אומרת הגמרא, זה רוב דלייתי קמן. מה זאת אומרת? הרי אין פה באמת, אין, לא מונחים לפנינו 10 מאגרים של אנשים, ואני אומר לא יודע מה, יש 9 אילונים, 1 לא אילונים, ואני שואל מאיפה בא הבן אדם הזה. אלא יש איזושהי ידיעה כללית על העולם, ש-95% מהעולם הם לא אילוניים או אילוניות. אבל זה לא משהו, זה לא התפלגות שנוכחת לפנינו. אני אגדיר את זה יותר טוב, יותר חד בשיעורים הבאים, אבל בינתיים רק מסביר את הרעיון. למשל, רוב נשים יולדות ל9. יש בזמן חז"ל, הם אחזו שיש 2 תאריכי לידה אפשריים, או אחרי 7 חודשים בהיריון, או אחרי 9 חודשי הריון. וכל ולד, או שנולד אחרי 7 חודשים, או שנולד אחרי 9 חודשים. עכשיו, רוב הולדות נולדים אחרי 9 חודשים ולא אחרי 7. אוקיי? אז זה גם כן סוג של רוב. גם הרוב ההוא זה רוב דלייטי כמן. למה? כי אין לפנינו אוסף של נשים שאני יכול להגיד, אלה יולדות לתשע, אלה יולדות לשבע, זה 90%, זה 10%, אז יש רוב כזה וכזה. אלא מה? אני יודע שבדרך כלל ההתנהלות של העולם היא כזאת, שנשים יולדות לתשעה חודשים ולא לשבעה. אני אעשה את זה אולי בצורה יותר חדה.
אז זה סבירות, לא?
אם הייתי, בשניהם זה לכאורה הסתברות, אבל זה עדיין שני סוגים שונים של רוב בז'רגון ההלכתי, ואני אנסה להסביר את זה עוד בהמשך. אבל אני אסביר את זה קצת יותר טוב, כי מה שאמרתי עכשיו הוא לא מדויק. אני יכול הרי לקחת 10 נשים, שאני יודע, 9 מהן פוריות ואחת אילונית, אוקיי? עכשיו, אחת מהן יצאה מחוץ לבית שאספתי אותם, ואני שואל האם היא אילונית או לא. האם זה יהיה רוב דאיתא קמן או דלאיתא קמן?
איתא.
איתא. למה? כי מדובר באישה שפרשה מתוך מאגר נתון שנמצא בפניי. ואני שואל האם היא שייכת לקבוצת הרוב או לקבוצת המיעוט. אוקיי? אבל אני יודע שהיא הייתה בתוך התערובת הזאת, היא פרשה, ואני שואל מאיפה היא פרשה. האם היא פרשה מהתשע או היא פרשה מהאחד? רוב הסיכויים שהיא פרשה מהתשע. זה רוב דאית הקמן, כמו חתיכת הבשר. שאלה אם היא פרשה מתשע החנויות או מהחנות האחת שמוכרת טריפה. ההנחה היא שהיא פרשה מהתשע. לעומת זאת, סתם אישה שנמצאת בפניי. ואני שואל, האם היא אילונית או לא? אין לי שום מידע לגביה, והיא לא שייכת לאיזושהי קבוצה שנוכחת בפניי שיש לי איזו סטטיסטיקה לגביה. ואני קובע שרוב הסיכויים שהיא לא אילונית. על בסיס מה אני קובע את זה? היא לא יצאה מאיזושהי קבוצה שההתפלגות בתוכה נתונה. מה תגידו לי? כן, יצאה מהקבוצה, בקבוצת כל נשות העולם. אבל על כל נשות העולם אין לי מושג איך ההתפלגות בנויה. מה שאני מכיר זה מדגם, יצג או לא, ומדגם. אני מכיר נשים מסוימות שילדו, במדגם הזה יש רוב שילדו לתשע ומיעוט שילדו לשבע. אבל המדגם הזה לא כולל את האישה שלפניי. אלא זה מדגם אחר, רק אני מניח שהוא מייצג. ולכן זה כנראה התפלגות בכל העולם. אם האישה הייתה שייכת לאותו מדגם שאני מכיר, היא פרשה ממנו, ועכשיו אני שואל האם היא שייכת לרוב או למיעוט, זה רוב דאיתא קמן. אבל אם אני מסתכל על מדגם, מכליל ממנו חוק כללי לכלל האוכלוסייה, ועכשיו אני שואל שאלה על מישהו מכלל האוכלוסייה, שלא שייך למדגם, זה רוב דלית הקמן. רוב דלית הקמן בנוי על מדגם.
אבל למה אתה לא מסתכל על כל הנשות בעולם?
לא הבנתי.
למה אתה לא מסתכל על כל הנשות שיש בעולם?
אני מסתכל על כל הנשים שיש בעולם, למה לא?
אז תסתכל על כל הנשים שיש בעולם, תראה כמה בתוך הנשים האלו.
אם אתה תצליח לעשות את זה, לעבור על כל אנשים, לתעד ולסכם כמה יצאו אילוניות וכמה לא יצאו אילוניות, שיהיה לך בהצלחה. אף אחד לא עשה את זה.
אבל זה רק בעיה טכנית, זה לא מהותי.
בעיה טכנית, אבל עדיין אין לנו את הנתון הזה.
אז ההבדל בין לטה ולאיטה זה משהו טכני?
איך אני יודע את הרוב?
אז זה רק משהו טכני, נכון?
בסדר, הדבר הטכני הזה הוא מאוד חשוב. איך אני יודע את הרוב הזה? האם זה הבסיס מדגם מייצג? נגיד ברוב דלייתא קמן זה הבסיס מדגם מייצג. יש 100 אנשים שאני מכיר, מעומי הלידות שנוכחתי בהם, מתוכם 90 היו בתשע ו-10 היו אחרי שבע. אז זה מדגם מוגדר היטב. עכשיו אם יבוא לפני הילד, אני אשאל מתוך הילדים שנולדו, 100 האלה, ואני אשאל האם הוא נולד לתשע או לשבע? אז אני יודע שהוא שייך לקבוצה, ואת ההתפלגות בתוך הקבוצה אני מכיר. זה רוב דלייתא קמן, זה לא שייך למדגם מייצג. אני לא מניח שהמדגם הזה מייצג משהו אחר. המדגם הזה נידון לעצמו. זה רוב דאיתא קמן. רוב דלאיתא קמן זה מצב שבו עומד לפניי מדגם מייצג, אני מכליל ממנו לכלל האוכלוסייה בעולם, ואז אני קובע קביעה לגבי מישהו שלא שייך למדגם המייצג, אלא בגלל שאני מניח שבכל העולם זה כך. זה רוב דלאיתא קמן. טוב, אני אעצור כאן, אני בפעם הבאה עוד אחדד את זה יותר, ואז נוכל להמשיך. בכל אופן, הגמרא פה בעצם אומרת, מאחרי רבים לעתות לומדים את רוב דאיתא קמן, אבל רוב דלאיתא קמן לא יכול להילמד משם, והשאלה מאיפה הוא כן נלמד. עד כאן.
תודה רבה.
הרב.
כן.
הרב, יוצא לו אולי קצת בעצם כשאתה בא לבדוק מבדיקה מסוימת את הדיוק של התאמינות שלה, זה גם חשוב לאיזה מטרה אתה עושה. אם המטרה שלך היא לאבחן מחלה נדירה, או שאת המטרה שלך לראות, לוודא שאדם בריא, זה יצטרך, זה ידוע לך,
האמינות של הבדיקה היא נתון אובייקטיבי אחד.
הבנתי, הבנתי, אבל כשאתה בא לשאול, השימוש בבדיקה תלוי לאיזה מטרה. אני אומר, אולי באמת, סתם אני מציע אולי, אולי כשהתורה ציוותה את העניין של המים המערירים, או את הגלה הרופה, כן, ידינו לשפכו את הדם הזה, המטרה שלה לא הייתה מיסית, והיא לא באה בעצם באמת לוודא שהאישה היא עשתה, או שהאישה, או שהאנשים האלה לא שפכו, אין להם מחזיקות מוד, אלא באה להפך לוודא שהיא לא כאלה, וכשזה מאוד מאוד נדיר, כשהנואפים היו מאוד מאוד נדירים, אז יצא שהבדיקה, למרות שהיא הייתה בעצם חסרת הערך המים, אין להם איזשהו משהו מיסי, היה להם הצלחה אדירה בדיוק לוודא שהאישה לא נואפת. אם אתה בודק מה הסיכוי שבדיקה שלילית הייתה באמת איתה
של... יכולת גם לעמוד על רגל
אחת. מתוך אנשים שהם... כן, אבל יכול להיות שזה מטרת התורה בעצם...
יכולת לבקש שהיא לעמוד על רגל אחת, ולשחרר אותה, כיוון שרוב הסיכויים שהיא לא נעפה, והכל בסדר.
נכון, נכון, אני רק אומר, התורה, אבל זה אדם, אני אומר, אם מטרת התורה הייתה לא מיסית, אלא להחזיר אישה לבעלה, ולהסיר את החשדות שתמיד יכולות להיות, שתמיד, ואם הרוב המכריע באוכלוסייה, הם ממש, אין נועפות, אחת ממיליון הם נועפות, אז אתה אומר, וואלה, זה בדיקה טובה,
אתה עושה את כל התרגילים האלה.
אבל אנשים חושדים, אז... אני אומר, זה פרשנות כזו ש... כן, אבל לעובדה שהם חושדים. עובדה שהם חושדים, כן.
אני לא נשמע לי סביר. טוב, אוקיי. בסדר. טוב, שבת שלום, להתראות, לילה טוב.